טוב, אני עצבני, אבל טוב.
תכתוב צ'ק ותכתוב שוטר.
בדיוק, יאללה.
תגיד שוטר.
חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, אני בן כספית ואני עם השוטר הטוב. שמעתי אצל אמיר בר שלום, זאת אומרת אריה שמה והתקן אותי, על נתוני העירות של הטיל הישראלי חץ 3 באותו לילה בו איראן שיגרה לעברנו כ-120 טילים בליסטיים. ובכן, שיעור העירות של החץ 3 היה 90%. באותו לילה ממש ניסו גם האמריקאים לעזור ולהיירט חלק מהטילים הבליסטיים. הם ירו מהים 8 טילים מתוצרתם ופגעו רק בשתי מטרות, כלומר 25%. מה שמביא למסקנה הכרחית של האמריקאים, יש טילים בדיוק כמו חץ 3, רק מעלי אקספרס. ועכשיו ברצינות, אני יודע שלאמריקאים יש מערכת עירות מתוחכמת בשם פאד, ולא היא זו שהירתה את הטילים האיראנים באותו לילה, ועדיין אי אפשר לא להתפעם ולהיות גאה בביצועים של הטכנולוגיה הישראלית בכל פעם מחדש. זה לא מובן מאליו, להפך, זה לא מובן בכלל. שהמדינה הקטנה שלנו מסוגלת בכל פעם להמציא, לפרוץ, לייצר ולהוביל את העולם בתחומים הכל כך מסובכים, מדויקים וחשובים האלה. ואם זו איננה גאווה ישראלית, אז גאווה ישראלית מהי? לתפארת מדינת ישראל, בלי ציניות.
חמש בערב, השוטר הרע.
שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הרע. פעם הערכתי וחיבבתי את בוגי אלון, כשחיסל במו ידיו את אבו ג'יאד בטוניס, כשהיה בין הבודדים שהלך נגד הזרם בימי אוסלו וצפה את האינטיפאדה השנייה. הבוקיות שלו התפרשה בעיניי כיושרה שאיננה מכבסת מילים. יכולתי לסלוח לו את הבטחת הסרק ששמעתי באוזניי ממש, בוועדת החוץ והביטחון, כי טילי החיזבאללה יחלידו במנהרות. סלחתי לו אפילו את חבירתו לליכוד וחנופתו לנתניהו. אבל אחר כך כי נתניהו הדיח אותו מתפקיד שר הביטחון והחליף אותו בליברמן, ומאז הכל הפוך. הוא כבר תומך בסרבנות, הבוקיות הפכה לטיפשות, היכולת לזהות אויב באשף הפכה לטמטום כשהצטרף למקלת הקובעים בנחרצות כי חמאס מורתע. והיום, כשקבע באיזה פודקאסט נידח שצריך לסגור את מכינת בני דוד באלי כי היא לא ממלכתית וחייבים גם להפסיק לשלם מזכורת לרב לוינשטיין, זכרתי את נאום החנופה שנשא במכינת מכינת אלי, בעת שכיהן כשר ביטחון בממשלת נתניהו ורצה להחניף למצביע הימין. איך שיבח את ראשי הישיבה סדן ולוינשטיין, איך הגדיר את המכינה, אני מצטט, כמוסד חינוך מהפכני ששינה את פני החינוך הגבוה בישראל, שהכשירה את טובי הלוחמים והמפקדים והפיחה רוח גבורה בכל הארץ. והיום הוא קורא לסגור אותם, אחרי ש-19 מבוגריהם נפלו חלל רק במלחמה הנוכחית. בני דוד באלי לא השתנתה, היא ממלכתית לאלה. מי שהשתנה היה בוגי אלון, שעכשיו מנסה להחניף לשמאל ולמפגיני קפלן, והיום רק מתוך שנאה עמוקה לנתניהו, הוא שונא גם כל מי שנתפס בעיניו כשייך לקואליציה המקיימת את שלטונו, גם את המכינה המפוארת שמיטב בניה נפלו בגבורה.
עכשיו, ב-103 FM, 5 בערב, עם בן כספית ואריאל דד.
שמע, שלום. שוב, לא יכולה להיות איזושהי תכונה שמתחלפת בטיפשות. או שאתה טיפש או שאתה לא טיפש. ואם אתה טיפש, אתה טיפש כל החיים, ואתה לא פתאום יכול להיות חכם ולהפך, אז הביקורת שלך לבוגי לגיטימית לגמרי.
אני טעיתי בו.
לא, אבל
אני אומר לך, אני חשבתי שהבוקיות שלו היא איזה יושרה. היא לא הייתה יושרה אף פעם. היא תמיד הייתה טיפשות.
אוקיי. אז לא הבנתי אותך נכון. שמע, אתה גם צריך את זה, לא? אתה מוציא חשבוניות.
כן.
אז אתה מודע לזה אתה אולי לא בגודל, לא יודע בעצם.
אני עוד לא ב-25,000.
אז רשות המיסים זה חבורה של חדלי אישים. תעשו לי טובה, תצייצו את זה, או שאני אצייץ את זה בעצמי. אתה מבין? יש איזה דדליין.
אני מסתייג, כן. שר האוצר, אני לא יושב פה, זה רק זה שלי.
הגיע הזמן לביקורת, אני אומר לכם, אריה, הרדיו זה רק מסע חשן, הוא נגר, הוא מוכר ארונות מתים אגב, בשוק השחור, בזה, נו, איך קוראים לו, בחן אל אחמר.
בחן אל אחמר, מעבירים לאיזריה, כן.
בקיצור, אז מוציא אותי מדעתי, אתה כל דקה, אתה מנסה להיכנס, לא, יש לנו תקלה, האתר קרס. עכשיו, אתמול היה 30 לחודש, אי אפשר היה לכתוב חשבוניות. מה, תגידו, חסר לנו מה לעשות? וזה כל זה כדי שנשלם להם, כן? זה לא כדי לקבל.
הבנתי שזה הולך להיות ב-20,000, ב-15,000 עוד מעט, עד שזה יהיה גם חשבוני של 8 שקלים, כי הם רוצים בדיוק. אונליין כל הזמן שהחשבון שלך יהיה שקוף.
תראה, זה כן? מלחמה בחשבוניות הפיקטיביות כמובן.
אני עד היום לא הבנתי, תסביר לי בהזדמנות מה זה חשבונית פיקטיבית, אבל זה לא...
אנשים שמוציאים חשבוניות מזויפות, כותבים חשבונית, ובעצם לא משלמים מס בכלל, ולך תעלה עליהם. עכשיו, ברגע שאתה אסור לך לקבל חשבונית בלי מספר הקצאה של רשות המיסים, נגמר האירוע. הרעיון הוא טוב.
אבל גם עכשיו
כשמוציאים חשבונית שלי... כמו החץ שלא שר יהיה רק הפוך.
אבל גם עכשיו החברה שמוציאה את החשבוניות שלי, גם מה ההבדל בין זה שהיא מוציאה ומדווחת לרשות המיסים ושיש לי מספר? לא מבין.
כי אתה יכול בשנייה וחצי כל מומחי מחשבים להקים לך חשבונית דיגיטלית, רק שהיא לא תהיה מחוברת לאף אחד. אבל אם אין מספר הקצאה, זה לא חשבונית אמיתית. חדשות, ונחזור. עורכים ומפיקים אסף נבו ושני רומנו, אחראי על השידור בני שאול סקי, ואנחנו נתחיל עם זהירו, הלו הוא שחר מור, שלום.
ערב טוב.
שחר הוא האחיין של החטוף אברהם מונדר, ואתה בוקר, מי שעוררה שערה היא השרה אורית סטרוק, שאמרה משהו כמו העסקה הזו, עסקה שתפקיר את הרוב הגדול של החטופים ותגזור את גורלם, זו עסקה איומה, ומעבר לכך שתפקיר את הרוב הגדול, היא גם תפקיר את תושבי עוטף עזה, תושבי הצפון. העסקה הזו מפנה עורף לכל שלושת ידי המלחמה שקבע הממשלה. 20-33 חטופים, זה לא משנה, זו עסקה מופקרת, שמפנה עורף למטרות המלחמה, שאנחנו בשמה נוצאנו חיילים לקרב, החיילים האלה חלקם נושבו, ואתה בזמן הזה בעצם נחקרת במשטרה.
נכון, וגם אולי שווה לציין שלפני זה, ב-9 בבוקר נפגשתי עם מזכיר המדינה האמריקאי בלינקן, אז, ומשם עברתי למשטרה. אז כן, זה המציאות שלנו, ובמציאות שלנו יש שרים שאני לא יודע, זאת אומרת, אני יודע טוב מאוד, אני לא כך רוצה להגיב לאורית
סטרוק,
אמו של הבועט בגדיים, דעותיה ידועות, מוצקות ובעיניי נוראיות, אבל היא שרה בממשלה ואני לא. ואני מאחל לה שתתעמת עם מוצא פיה בצורה פרטית ולא על חשבון.
אני לא ממש הצלחתי להבין מה לא לגיטימי בעמדה. כלומר, אם היא חושבת שהמחירים שאנחנו משלמים בעסקה המוצעת, או אמורים לשלם בעסקה המוצעת, הם כאלה שיגזרו על כל החיילים החטופים שלעולם לא ישוחררו בחיים, מה לא בסדר באמירה הזאת?
לא אמרתי לך לגיטימי או לא לגיטימי, אני רק אומר שהאמירה הזאת משקפת סולם ערכים מסוים, שאני שמח לומר, רוב העם לא שותף. רוב העם לא שותף לו, ורוב העם ממש מזועזע ממנו, הנטייה הזאת להקריב את כל הדברים, או להגיד משהו בסגנון של אנחנו מכריע אותם עוד מעט, או הדרך היחידה היא בלחץ צבאי, אנחנו אוכלים את זה כבר 7 חודשים, את הפירות הבאושים של האידיאולוגיה המקריבנית והמשיחיסטית. זה מה שאנחנו אוכלים עכשיו. אנחנו
אולי זו תפיסה מדינית ולא אידיאולוגיה משיחית?
אולי,
כי שמענו אולי, את אולי, אנשי השמאל המובהקים בתחילת המלחמה קוראים להשמיד את החמאס, לנצח אותו.
אני לא יודע על מה אתה מדבר, אני רק אומר לך שבכל מקום רק לחמש התנחלויות בשומרון, הדברים האלה נחשבים כמשהו שבן תרבות לא יעיז להוציא מה...
אתה קצת נעלם לנו מבחינת האיכות של הקו, בוא רגע נתקדם.
אני נצא, בבקשה.
בוא נסגור את הנושא.
אמרתי, אני לא רוצה להגיב לאורית סטרוק.
מרוב שאמרת שאתה לא רוצה להגיב לאורית סטרוק, אנחנו כבר שעה מדברים עליה, אז בוא נתקדם.
בוא נעזוב. אמו של הבועט בגדיים.
זה גם תגובה.
אמם של חיילים שנלחמו בעזה וחרפו את נפשם גם.
נתקדם.
אז אתם רואים, אני אומר כל פעם נתקדם ואתם חוזרים, שניכם. בוא נתקדם. מה רצו ממך במשטרה?
חקרו אותי על כתיבת גרפיטי. הילדים מהטינג'רים שלי בטח יצחקו.
השחטת מקרקעין.
השחטת מקרקעין, דהיינו כתיבת גרפיטי. לא, במפורש, כתיבת גרפיטי.
ויש כאלה שאומרים ש... שבעצם מצד אחד אתה פוגש את בלינקן, הנשיא ביידן הרי מדבר עם החטופים הרבה יותר מראש הממשלה שלנו, ואצלנו אתה נחקר במשטרה, על מחאה.
נכון.
איך אתה מרגיש עם העניין הזה?
עוד יום במציאות הבלתי תאומן שנכוותה עלינו מאז השביעי לאוקטובר. עוד יום, כן, כן, זה... תשמע, אני אמרתי את זה לא פעם ולא פעמיים. האמפתיה שאני נפגשתי עם לא מעט פוליטיקאים ואנשי ציבור ישראלים ולא ישראלים בשבעה חודשים האחרונים, האמפתיה שאני מקבל מפוליטיקאים זרים, תמיד עולה על האמפתיה שאני מקבל מפוליטיקאים ישראלים, כי לפוליטיקאים ישראלים יש את משהו שאין לפוליטיקאים זרים, וזה אשמה. אשמה. הם לא יכולים להגיד בלב מלא אני איתך, כי הם יודעים שהם אשמים. וזה, פוליטיקאים זרים נטולים מזה, ולכן הם יכולים להתייחס אליהם.
או שאתה בדרך מסוימת משרת את האינטרסים הפוליטיים שלהם, של המדינות שלהם. זה גם אפשרות לפרשנות.
איזה אינטרס פוליטי יש לאמריקאים? לא מוסיקים לעזור לך מהרגע שהדבר הזה התחיל.
לאמריקאים יש אינטרס פוליטי למנוע מישראל החמאת החמאס בתנאים הנוכחים.
אני רוצה לסיים את
המשפט שלי. האמריקאים כל הזמן אומרים שחרחי את החמאס.
אני רוצה לסיים את המשפט שלי, ואני לא מבין למה אתה נכנס לי באמצע הדברים.
אני מציע פרשנות אחרת למה שאמרת.
אבל אין בעיה, אבל לך יש את הבמה כשאני אסיים, נכון?
נו נו קדימה,
אנחנו לא מדברים על אנשים מאחורי הגב.
אני כבר לא זוכר איפה היינו.
גם אני לא.
על האמפתיה שנותנים לנו פוליטיקאים זרים לעומת פוליטיקאים ישראלים, וזה אולי מעצבן לשמוע אנשים מסוימים, אבל זה ללא ספק נכון, אתם יכולים לשאול אנשים מקרב המשפחות, אני בטוח שהרבה יחלקו את אותה תחושה כמוני. המחסום שיש עם פוליטיקאים ישראלים הוא קיים, הם אשמים. הם אשמים, הם לא יכולים להתייחס בצורה מלאה אלינו. ואני רוצה להגיד שהמפגש עם בלינקן היה מאוד מאוד מרגש.
מה הוא אומר בעצם? מה הוא אמר לכם?
הוא אמר לנו, ושמחתי לשמוע אחרי זה, הוא אמר לנו בדיוק את אותם דברים שהוא אמר למשפחות בפנים. הרי קיימו פגישות בפנים, ואז הוא יצא החוצה לדבר איתנו אישית. אז הפגישה של המשפחות המחזיקות הדרכונים האמריקאים שהתקיימה בפנים, דיברו איתי אחר כך ואמרו, הוא אמר לכם ולנו בדיוק את אותם דברים, אין כאן שתי רמות של דיבור, אלא רק שתי רמות של יחס באופן ברור. הוא אמר את אותם דברים בפנים ואותם דברים בחוץ, הם מחויבים למצוא פתרון לבעיית החטופים, הם עושים כל שביכולתם, הימים האלה הם ימים קריטיים, יש הצעה לשולחן, מחזיק אצבעות שהכל הולך, המצב מאוד עדין.
גם לך הוא אמר שבעיניו חמאס כרגע הוא הגורם הסרבן?
לא, לא, אני זוכר לפני שבוע שהוא אמר שביבי הוא הגורם הסרבן.
לא, האמריקאים אומרים כבר לא מעט זמן, ואתה יודע שאני לא נמצא בצד שלה.
בשבועיים האחרונים. כן, כן. לפני שבועיים הם אמרו ביבי.
בסדר, אבל שחר, אני לא צריך לבדוק אותך, אני בצד שלך, אבל אני צריך להגיד את האמת, והאמת היא ששבועיים האחרונים, כן, אתה צודק פה, הם אומרים במפורש שמחכים לתשובה של סינואר, הוא מעכב את זה, והצעה ישראלית היא הצעה נדיבה ומרחיקת לכת.
נכון.
השאלה היא, לי יותר מפריע היחס אליכם כרגע, כשבא לידי ביטוי, אפילו בין הממשל האמריקאי לבין הממשלה שלנו, אבל זה כבר סיפור של אנושיות ושל חנופה לבייס, ולא משמעותי. השאלה היא לסיום, האם אתה חושב ש... אמר לנו את זה לפני יום או יומיים, שצריך לשלם כל מחיר, כי בסוף מה שאורית סטרוק אומרת, יש לו היבט לגיטימי בהקשר הזה, שאם אתה מביא עכשיו רק 20, יכול להיות באמת שאתה גוזר כליה על האחרים.
שמע, אני לא יודע, אין לי גישה למידע מעבר למה שזה. הדבר שאני כן יודע, זה שהיו הזדמנויות לשחרר חטופים בעבר שלא נוצלו על ידי מדינת ישראל, ואני לא רוצה שזה יקרה עוד פעם. חטופים שעוד נשארו במצב שאפשר, אני מפחד להגיד, אני לא יודע כמה נשארו המספרים שאנחנו שומעים. אתה יודע, יורדים משבוע לשבוע.
כן,
אז זה נורא. אם, כנראה כן. שכולם, כנראה שכולם מבינים, אפילו כולל הפלג הקיצוני בממשלה, כנראה שכולם מבינים שאם עכשיו לא לוקחים את העסקה הזאת בשתי ידיים, כנראה שלא יהיה כלום אחר כך. עכשיו, אני לא יודע, יש פה בישראל איזושהי תחושה של אנחנו צריכים לבקש את כולם, כי אחרי שכולם, שנקבל את כולם, נוכל להיכנס בחמאס בפול כוח. כאילו החמאס לא יודע לבקש ערבויות או דברים כאלה. צריך להגיע כאן לאיזושהי עסקה כוללת עם הגרועים שבאויבינו, עם הנוראים
כולל הסכמה לערבויות בינלאומיות שלא נתקוף את החמאס יותר?
בוודאי. אחרת זה לא יקרה, תגיד.
כלומר, להשאיר את החמאס בעזה.
סינואר עשה לך רושם עד עכשיו כאידיוט.
לא, ממש לא.
הוא לא שומע את העיתונים בישראל שכולם אומרים, רק נחזיר את כל השבועים ואז להיכנס, תוכלו לטפל בהם, אני אומר.
אז אתה בעצם אומר שישראל צריכה להסכים להשאיר את החמאס בעזה.
אני אומר שכל הסדר, תרצה או לא תרצה, יכלול ערבויות בינלאומיות לאי תקיפה של ישראל ולאי תקיפה של החמאס. זה טבעו של הסדר עם מדינות.
טוב, אני לא חושב שזה נכון, אבל נתקדם על האחורי.
הלוואי שלא, הלוואי שלא, אני לא טועם לחמאס.
אני מגלה לך שאין שום מצב שישראל תסכים להתחייב לא לגעת בסינואר עד יומו האחרון, לא יקרה.
לא עד יומו האחרון, לא עד יומו האחרון.
הערבויות בינלאומיות וכו', וגם אם יקרה אז אנחנו נפר את זה.
נפגש עוד חודשיים, הלוואי שכל החטופים יהיו איתנו, ונפגש עוד חודשיים ונדון בזה.
לא, למה עוד חודשיים? בוא עוד יומיים שיהיו איתנו, כי בזה, בתפילה הזו, שותפים שלושתנו.
הלוואי.
שחר, תודה, תהיו חזקים.
תודה לכם, תודה לכם.
אלוף מילואים גיאורא איילנד, שלום.
שלום, ערב טוב.
שלום רב.
שמע, אנחנו מדברים איתך הרבה בשבעה חודשים האחרונים. משיחה לשיחה, המצב נהיה יותר מסובך, או שנדמה לי? בואו אני אסכם לך כאילו מה קורה עכשיו. נתניהו פגש היום את בלינקן, אמר, לא תהיה הפסקה סופית של המלחמה, אם סינואר לא יתעשת ויגיד, כן, אנחנו נכנסים לרפיח. האמריקאים מתנגדים, למרות שאני פה לא בטוח, אני שומע שהם לא מתנגדים לפעולה ברפיח, הם רוצים שהפעולה תהיה בתנאים שלהם, וכולי וכולי, כאילו, לאן אנחנו הולכים מפה, כמו שנהוג לשאול?
טוב, המצב הולך ונעשה רע, וכדאי להגיד את זה. הוא הולך ומתרחק מהניצחון המוחלט, ואנחנו לא פסע אחד, אלא 800 פרסה מאותו הניצחון המוחלט. ואני רוצה להסביר, יש פה בעיה קשה בצד הישראלי, יש פה בעיה לא פחות קשה בצד האמריקאי. נתחיל דווקא עם האמריקאים. תראה, בסופו של דבר ארצות הברית הרבה יותר עם חמאס מה שאיתנו, בניגוד להצהרות, בניגוד למילים היפות. ארצות הברית איתנו רק בנושא אחד של החטופים, כי זה התחייבות גם אישית של הנשיא ביידן, ואני מניח שיש פה גם באמת מרכיב אנושי. בכל דבר אחר עם חמאס, אם מדובר על הנושא של רפיח עם חמאס, אם מדובר על הכנסת סיוע כלכלי לעזה לידיים של חמאס, ארצות הברית עם חמאס. אם זה בנושא של סיום המלחמה, ארצות הברית וחמאס הם שני גורמים שהכי רוצים שהמלחמה תסתיים. אם זה מדובר בנושא של שיקום עזה ביום שאחרי, ארצות הברית לא מתנה את שיקום עזה בזה שחמאס לא יהיה. ולכן ארצות הברית היא בצד של חמאס, וסינואר מבין את הדברים האלה היטב, ולכן הוא גם לא לחוץ. וכולם מחכים למוצא פיו, ואני חושב שהתשובה בריאתו הכי טובה היא לא לתת תשובה. כי אם היינו לפחות בהבנה מלאה עם האמריקאים, שדקה אחרי תאריך מסוים או זמן מסוים, אם הוא לא אומר כן לאותה עסקה, אז אנחנו נכנסים לרפיח, אז לפחות היה פה מצב של איזשהו מנוף עליו. אין מנוף עליו. וכשבלינקן עומד, לא, כשבלינקן אומר לפני יומיים בריאד, יש פה עסקה, חמאס צריך להחליט וכדאי שיחליט מהר. זה איום חלול. מה זה שיחליט מהר? ואם הוא לא יחליט מהר, אז מה נעשה? המינימום זה כן, ישראל תיכנסו ברפיח, אם זה בעיני ישראל היעד הצבאי החשוב עכשיו. הוא לא אומר דבר כזה, הוא אומר הפוך מזה, בצורה גם בשיחות סגורות וגם באופן פומבי. לכן יש פה בעיה עמוקה מאוד מאוד עם הצד האמריקאי. אני רוצה לפתוח דיון יותר עמוק על איפה האמריקאים, גם ביחס למאומות באוניברסיטאות בארצות הברית. הממשל האמריקאי ודאי לא בולם אותם, נגיד את זה בזהירות, ולדעתי גם מעודד אותם.
אבל אתה יודע, גיורא, שבארצות הברית זכות הביטוי זה כמעט יותר קדוש מכל דבר אחר. קשה לבלום את ה...
רגע, זה לא זכות הלאומי בנסיבות אחרות, כשהם רצו.
לא, רגע, אני אומר לך שוב, בן, אתה עיתונאי מאוד ותיק עם מקורות מדהימים שלך לכל דבר. אני אומר לך שיום אחד עוד יתפרסם הקשר שבין הבית הלבן לארגונים האסלאמיסטיים הקיצוניים, ואתם תופתעו כמה שיתוף הפעולה וההבנה פה הוא הרבה יותר רחב ממה שאתם מעלים על דעתכם.
לא נכון, לא נכון, לא נכון, אני לא הופתע.
אתה לא תופתע, אוקיי.
אני לא הופתע.
אני חייב להגיד שאתה מפתיע אותי מאוד, גיורא.
אז אני, ואני מדבר על דברים שאני לצערי לא יכול לחלוק איתכם, לא בתקשורת לפחות, וזה מה שדברים שאני יודע, לא דברים שאני חושד בהם. ולכן יש פה בעיה בצביעות אמריקאית לאורך כל הדרך.
יש לי שאלה בעניין הזה. יכול להיות שארצות הברית הייתה הרבה יותר בעדנו מיד אחרי השבעה באוקטובר, כי חשבו שאנחנו בתוך חודש מחסלים את החמאס, אבל כשראו שאנחנו מתקשים מאוד, גם בגלל מה שהם עשו, הם בעד החזקים, והחמאס היום חזק.
אז זה גם זה, ארצות הברית, לא, מה שהכי חשוב לארצות הברית זה לסיים את המלחמה. זה נכון מה שארי אומר, הם הניחו גם על סמך אמירות ישראליות שהמלחמה הזאת תסתיים תוך כמה חודשים, דיבור עד דצמבר, עד ינואר, היו לא הבטחות ישראליות, אבל הערכות ישראליות, ואמרו אנחנו יודעים לחיות עם זה, ומבחינת הפעולה הצבאית שלכם תמשיכו. אבל מהרגע שהפעולה לא מגיעה לידי התוצאות, סך כל הפעולה הישראלית לא מביאה את אותם התוצאות שגם הם קיוו שנגיע אליהם, אז נמאס להם.
תראה, אם נפתח את הדיון, גיורא, אם נפתח את הדיון הזה, קודם כל יש כמה אנשים שמסבירים מצוין, דאגלס מארי הוא טוב שבהם, איך לכל העולם מותר להילחם בדבר כזה כמו הפיגוע במגדלים התאומים ודברים כאלה במשך חודשים ושנים ולהרוג מיליונים, ורק לנו אומרים תגמרו תוך חצי שנה. מצד שני, אני לא מתחבר לזה שאתה אומר שארצות הברית היא עם חמאס. ארצות הברית לא רק, היא גם שולחת לפה זה כבר לדעתי כבר עוד מעט מאות טיסות ואוניות של אספקה, של חימושים, של, הם אומרים גם היום שחמאס לא יכול לשלוט בעזה, וגם היום הם אומרים בסדר גמור רפיח, אבל בתנאי שתוציאו משם את הפליטים. ובסוף הסיבה היא פשוטה, לביידן יש בחירות, גם לבן אדם הזה יש בייס, הוא לא רוצה להפסיד את הנשיאות שלו על הדבר הזה. ואתה יודע, אם אתה מסתכל מהצד שלו, אז אפשר גם להבין את זה.
אני יכול להבין אותו, אבל זה לא אומר שאני לא טוען בטיעונים שלי, ובואו אני רוצה לענות לכם בקצרה.
לא, לכן אנחנו עושים סיור מוחות.
אוקיי, אז אני שמח. אז אחד, ארצות הברית עושה הבחנה חדה, כל השנים עשתה, אבל הממשל הזה יותר משל כל ממשל אחר, בין הבעיה של ישראל מול איראן, שבנושא הזה ארצות הברית היא איתנו, כי איראן היא רעה, אגב היא לא רק רעה לישראל, היא רעה לכל יתר מדינות שהן בעלות ברית של ארצות הברית באזור, ולכן אם מדובר לחימושים נגד איראן, או אפילו נגד חיזבאללה שהוא שלוח איראני, במובנים האלה ארצות הברית איתנו. ארצות הברית של הממשל הזה לא איתנו בנושא האימות הישראלי-פלסטיני, נקודה. מאוד לא איתנו. ולכן הדברים האלה באים לידי ביטוי. עכשיו לגבי הקרבה בין ארצות הברית לחמאס, ברור שהיא לא אידיאולוגית, אבל פרקטית שאתה מפרט מהם הנושאים העיקריים שנמצאים על השולחן, מה עמדת ארצות הברית, מה עמדת ישראל, מה עמדת חמאס, אז בארבעה מתוך חמישה נושאים היא בעמדת החמאס. הדבר היחידי שהיא בעמדת ישראל זה בנושא החטופים. עכשיו לגבי הסיוע לכאורה או העזרה של ארצות הברית לישראל, ארצות הברית אכן מסייעת לישראל, אבל היא בראש ובראשונה מסייעת לעצמה. אם היא לא הייתה נותנת לישראל את היכולות האלה, אז ירדן כבר הייתה מזמן במצב של סוריה גרורה איראנית. זה אחד היעדים הכי ברורים של האיראנים, יש פה כוונות איראניות והן מסוכלות הרבה מאוד על ידי ישראל יותר מאשר על ידי כל גורם אחר, ואת זה הם צריכים. שתיים, הרבה יותר חיים של חיילים האמריקאים ניצלו בזכות המודיעין הישראלי, מה שחיים של חיילים ישראלים בזכות המודיעין האמריקאי. שלוש, ארצות הברית בעצם משתמשת באיום האפשרי הישראלי, גם הוכחנו אותו מול איראן, בכדי להגן על סעודיה ועל בחרן ועל אבו דאבי. ולכן הם לא בדיוק עושים לנו טובות גדולות בסיוע שהם נותנים, הוא גם לא מאוד שונה מסיוע אחר שנתנו תמיד, ולכן אני אומר שוב, מה שהם נותנים בתור סיוע זה דברים שהם כמובן ראויים, מול איראן הם בהחלט בצד שלנו, חיזבאללה, גם פה אני לא בטוח, הם יהיו בעדינו במלחמה מלאה מול חיזבאללה, אבל הם יגידו לנו, כפי שהם אומרים במקומות אחרים, תלחמו נגד חיזבאללה, שלא תעזו לגעת בתשתיות האזרחיות בלבנון, בעוד שחיזבאללה כמובן יהיה לו חופש לפגוע בכל תשתית אזרחית במדינת ישראל. נכון, ארצות הברית פה משחקת משחק שהוא בעיניי מאוד מאוד, הייתי אומר, לא רק לא מוצלח מבחינתנו, אלא במידה רבה מאוד גם צבוע. עכשיו לצערי, חלק מהדברים, הרווחנו אותו בצדק, כי המערכת היחסים בין נתניהו לבין הממשל היא נוראית, ונשיא ארצות הברית מתאב את נתניהו ולא מאמין למילה שלו, וזה במידה רבה מאוד לא באשמתו של ביידן, אלא באשמתו של הצד האחר.
ואם זה היה אחרת, הם היו משנים את המדיניות?
לא.
אני לא חושב, אבל יש פה דברים של ניואנסים, ויש פה דברים של, הייתי אומר, של הגינות בין מנהיגים. אני מכיר אותם מאוד מקרוב, למשל בין שרון לבין בוש. יש דברים שהיו במערכות יחסים, או אם תרצו אחרונית גולדה ניקסון, שלא קיימות היום, וצריך להבין את העניין הזה. יש לזה משמעויות מרחיקות לכת, כי זה גם משדר כלפי מטה, גם לאנשים כמו בלינקן, שממש לא אוהב אותנו, שמותר לו גם, מה שנקרא, להיות, לצאת נגדנו יותר חזק, כי הנשיא שלו גם הוא לא ממש אוהב את ראש הממשלה שלנו. עכשיו, בשביל לחזור לשאלה הראשונה שלכם, לאן אנחנו הולכים, תראו, אנחנו לא הולכים לשום מקום טוב, והסיבה, ואני לצערי אומר את זה כבר מההתחלה, אי אפשר להגיע לתוצאה בעזה אם אומרים רק ניצחון צבאי, רק ניצחון צבאי. אין דבר כזה, זה היה ברור מראש שזה לא ילך, ואנחנו שני דברים שהיינו צריכים לעשות לא עשינו. אנחנו לא אפשרנו כניסה של אלטרנטיבה שלטונית אחרת לעזה, ואם היינו נענים פה לבקשות, אגב, גם אמריקאיות, ירדניות, מצריות ואחרות, יכולנו שבצפון הרצועה כבר גורם אחר היה מחלק אוכל לאנשים ולא החמאס. והדבר השני, אני חושב שישראל בנושא של הסיוע ההומניטרי, וזה מתחבר חזק מאוד לנושא החטופים, טעתה טעות גדולה. העסקה הראשונה שהייתה, שהייתה עסקה מאוד טובה עם ישראל, ואני גם אזכיר, שחררנו 3 מחבלים על כל חטוף, וקיבלנו 10 חטופים כל יום, זה היה בשלב שלא נכנסה שום מסעית לעזה, ואנחנו התעקשנו על זה.
טוב, אני חושב, גיורא...
רגע, וחלק מהתנאים, חלק מהתנאים שהחמאס ביקש אז, כמובן זה סיוע, זה הדבר היחידי שחשוב לו. הדבר היחידי שחשוב לו, ואנחנו בעניין הזה ויתרנו, בעוד שבנושא הזה ההומניטרי, היינו צריכים לעמוד על זה בצורה הכי עיקשת ובצורה. אין פתיחה של עזה לסיוע עד שלא מחוזרים החוטפים. הומניטרי תמורת הומניטרי. ברגע שטעינו בעניין הזה כאן, איבדנו כל מנוף. ואין שום מנוף אמיתי על חמאס כרגע. זה המצב העצוב.
זה שאין מנוף זה נכון. אני רק רוצה לסיכום ככה קצת למחות. אתה קודם החמאת לי עיתונאי וזה. אני מכפיל את המחמאות פי 3 לגביך. אני עוקב אחריך מאז, מאז מתי? דעתי מיטת אלוף. שהיינו צעירים ויפים.
אני עוקב אחריו מאז שהוא הדיח אותי מבד אחד כי שברתי רגל.
לא, אז זה היה שווה הכל. אתה הדחת את אריה?
כן, הייתי בקורס כלי רפואה, שברתי רגל, זה נקרא הדחה רפואית, אבל עדיין הייתי, יכולתי להצדיע רק אם יצאתי זכאי ולא יצאתי.
אני מושך את מה שרציתי להגיד, זה פחות רלוונטי. גיורא, שיהיה רק שוב.
בוא נצאים באווירה הזאת. תודה חברים.
תודה, להתראות. ארי, אתה הורס הכל, רק תרשום. אתה מודח הדחה רפואית על רקע נפשי כרגע. ברק רביד, שלום.
שלום לך, ערב טוב.
ארי, אבל מה קרה אז עם הרגל?
הרגל הייתה בגבס, וכיוון שהיה חסר רופא גדודי באיזה מקום, שלחו אותי עם גבס לגדוד, ואחר כך כבר מוצמע אלינו זמן לקורס קצינים. תעשה משהו מקוצר.
לא, אבל אתה יודע, בסדר, אבל אתה רואה, זה הסתיים לא רע.
כן.
ארי, זה התגלמות הקומבינה.
אתה יודע שנפצעתי בתעלה, לא אכפת לכם.
הקומבינה, מה, איך נפצעת?
נפלתי בתעלה של המזוג אוויר בבד אחד.
אוי, טוב, אולי נסגור את התוכנית עם זה. ברק רביד, אני רוצה להודיע לך משהו, מברוק.
תודה רבה.
מברוק, כל הכבוד, באמת.
פרס של, אגב, בניגוד למה שכל מיני ביביסטים מנסים להפיץ, פרס של איגוד עיתונאים אמריקאי גדול, לא של הבית הלבן, ופרס יוקרתי, ופרס שקיבלת בצדק רב על עבודה מטורפת, ועל הפיכתך לכתב המדיני לדעתי המשפיע והטוב במזרח התיכון לפחות, ואחרי שגמרנו את זה, תגיד לנו מה קורה עם הבלינקן הזה, ואגב, תגיב אתה, אמר פה קודם גיורא שהאמריקאים יותר בעד החמאס מאשר בעדנו.
אז דבר ראשון, תודה רבה על, על הברכות. האם יותר בעד החמאס מבעדנו? אני לא יודע, זו אמירה קצת מוזרה. לא
עובדה שלחמאס... הוא אומר שבכמה נקודות, אני לא יודע אם שמעת את השיחה, שבהרבה נקודות הם מצדדים בעמדת החמאס, חוץ מאשר בניין החטופים. כלומר, הם לא רוצים שניכנס לרפיח עכשיו, הם לא רוצים שבאמת נשמיד את החמאס עם המחיר בחיי אדם.
הם גרמו לנו לוותר על כל המנופים של ההומניטרי.
וכולם יודעים שאין אפשרות להשמיד אותם בלי מחיר בחיי אדם בעזה.
אז שוב, אני רק... רוצה להגיד, אתה יודע, אני מבין את הנקודה שגיורא ניסה להעביר, אבל אתה יודע, גם צריך להגיד שארצות הברית לא נותנת, לא אישרה חבילת סיוע של 14 מיליארד דולר לחמאס, היא אישרה חבילת סיוע כזאת לישראל, היא לא...
וכל החימושים והרכבת האווירית.
לא, אני אומר, אתה יודע, לפעמים, אני מבין מה גיורא ניסה להגיד, כן, אבל אתה יודע, לפעמים צריך כאילו גם קצת... אני אומר, כאילו קצת פרספקטיבה, האם האמריקאים מתנגדים למבצע ברפיח? כן, הם מתנגדים למבצע ברפיח. אגב, הם גם מתנגדים למבצע ברפיח נקודה. הם הרי טוענים שמתנגדים לזה רק בתנאים הנוכחיים, ורק כי אין תוכנית לפינוי, וכל מיני כאלה. בתכלס הם מתנגדים למבצע ברפיח.
אז רגע, אני רוצה לחדד, אני רוצה לחדד את זה. אתה בטח קראת עוד לפניי את הטור של תומאס פרידמן האחרון, ושם הוא אומר שמבצע ברפיח יכול לגרום לביידן לשקול להשעות משלוחי נשק לישראל, זה רציני?
כן, אז לא, אלכס, זה דבר שכבר הוא די על השולחן כבר כמה חודשים, כבר עוד בסיבוב הראשון של השיח על מבצע ברפיח, האמריקאים אמרו שזה אחת האופציות, שהם אגב לא להפסיק העברה של סיוע לישראל, אלא להתנות את השימוש בנשק ספציפי, כדי שישראל לא תוכל להשתמש בו ברפיח. כן, לדוגמה,
אבל אתה בעקבות תומאס פרידמן אומרים בעצם שזה לא מחשש שמה ייפגעו ערבים לא מעורבים ברפיח, אלא מסיבה אחרת. והם לאורך כל הדרך אומרים, כן, אנחנו בעד חיסול החמאס, אז איך זה מסתדר?
כי מה שאני, ואגב, מה שמעתי את זה אתמול בערב, שהאמריקאים אומרים כזה דבר, הם רוצים לחסל את ארבעת הגדודים של החמאס ברפיח, אנחנו חושבים שזה בהחלט מטרה ראויה, רק אנחנו חושבים שאפשר לעשות זה בדרך אחרת, וההצעה שלהם היא בעצם דבר, את הדבר הבא. תטילו מצור על רפיח, תודיעו שכל אדם שמניח את נשקו ביציאה מהעיר, הוא לא ייפגע, תוציאו את כל האזרחים במשך כמה שבועות, ותשאירו שם רק את אנשי החמאס שעדיין ממשיכים להתבצר, ותנעלו הכל מצרים, תטילו מצור.
מצור עם העברת מזון וסיוע, אז איזה מין מצור זה? למה שמישהו יצא?
לא. מה זאת אומרת? מצור על רפיח, לא עם העברת סיוע. הוצאה של כל האזרחים החפים מפשע מרפיח.
יש שם מיליון אנשים, איך תעשה מצור?
תוך כדי פינוי המיליון אנשים,
מה זאת אומרת? כבר היום רפיח די, כאילו עכשיו ברגע שצהל יצא מחאן יונס, אז יש תנועה חופשית בין רפיח לחאן יונס, אבל האמריקאים אומרים כזה דבר.
מיליון כבר לא מיליון, אתה אומר.
זה עדיין מספיק אנשים. השורה התחתונה שאומרים כזה דבר, קח את הצבא שלך, תביא אותו מסביב לרפיח, תטיל מצור על האזור, תגיד לכל האזרחים לצאת, יעברו כמה שבועות אם יצאו וישארו בעיר, רק אנשי חמאס. ואז האנשים האלה, תודיע להם, אתם יכולים להיכנע, או שאתם יכולים להישאר תחת מצור חמאס, שהוא מצור אמיתי, לא מצור שמכניסים סיוע הומניטרי.
ובמקביל תפתור את הפילדלפי מול המצרים. אני רוצה רגע לשאול אותך משהו אחר.
במקביל תפתור, בדיוק.
תגיד, העסקה הסעודית, אתרי נציגנו בסכמי אברהם עם הספר והכל, יש סיכוי שזה בסוף יקרה בלי ישראל? הפלן בי, הגארדין דיווח על זה.
אני, האמת, אני לא רואה את זה קורה. הסעודים ודאי היו רוצים את זה, אבל אני לא רואה מצב שבו אפשר להעביר בסנאט האמריקאי הסכם ברית הגנה בין סעודיה לארצות הברית, שצריך בשבילו 67 סנאטורים שיצביעו בעד, ואני לא רואה שיהיו 67 סנאטורים כאלה בלי האלמנט של נורמליזציה עם ישראל. אני, באמת, אני לא רוצה להגיד אין סיכוי, אבל זה סיכוי מאוד מאוד קטן.
אני גם מסכים איתך.
סעודיה, בוא נאמר ככה, יש תחרות קשה מי פחות פופולרי בוושינגטון, ביבי נתניהו או מוחמד בן סלמן. תחרות מאוד קשה. ואגב, אני לא משוכנע שביבי מפסיד בתחרות הזאת.
MBS נותן פייט בקטע הזה?
מה, בכמה שונאים אותו? ודאי, כיוון שעוד פעם, רוב הדמוקרטים בסנאט עדיין רואים בו כמי שרצח את ג'מאל חשוגג'י, וכמי שמפר זכויות אדם, וגם בקרב הרפובליקנים יש לא מעט אנשים שחושבים ככה, ולכן הוא לא בדיוק האדם הכי פופולרי בוושינגטון, ולכן אני לא רואה מצב שבו 67 סנאטורים מצביעים בעד לתת התחייבות ביטחונית אמריקאית לתמיד, כן, זה לא איזה משהו זמני, זה לתמיד, לסעודיה במצב כזה.
תגיד, איפה עומד סיפור הקמפוסים, או איפה בוער סיפור הקמפוסים? היום למדנו שבאוניברסיטת בראון מנסים לפזר את המוחים, תוך כדי הבטחה שהם ישקלו, תוך, לא זוכר כבר אם זה חודש או שלושה חודשים, להפסיק את ההשקעות בקרנות הישראליות. זה הרבה יותר גרוע מהמוחים.
כן, אני אופתע מאוד.
לא להתרגש.
אני לא, אני חושב שצריך להתרגש, כי אנחנו רואים מה קורה בקמפוסים, וזה בעיה גדולה, כן, אבל האם זה אומר שאוניברסיטת בראון באמת תסיט את השקעותיה מישראל? בואו, אני בספק, לי זה נראה יותר כמו איזה פתרון בנוסח עמד ועדה, שתמוסמס בהמשך, רק כדי להפסיק את ההפגנות, ובהרבה מאוד אוניברסיטאות, אגב, אתם יודעים מה האסטרטגיה שלהם לסיום ההפגנות?
מה?
graduation.
מה, לחלק את התארים?
פשוט להודיע על סיום שנת הלימודים וכולם הביתה.
זה נכון שההפגנות באוניברסיטאות שם מחזקות את טראמפ דווקא? לא עוזרות לפלסטינים, אלא מחזקות את טראמפ?
אני באמת לא יודע. תשמעו, זה קשה לדעת איך דברים כאלה משפיעים עוד על מערכת בחירות שהיא עוד רק עוד חצי שנה. אני לא יודע. בדבר אחד זה כן עוזר לטראמפ, כי בבחירות, ושמעתי את זה ממישהו שעבד אצל טראמפ והוא מנוסה בפוליטיקה אמריקאית, בבחירות בכל מקום ובוודאי באמריקה, אנשים מסתכלים מה המצב במדינה, האם יש בלגן או אין בלגן. אם יש בלגן, מי שאשם בזה זה הנשיא המכהן, ומי שיכול לפתור את זה, זה
בניגוד לפה, אתה אומר, פה בבלגן השם השמאל, גם כשראש הממשלה מכהן הוא מישהו אחר. תגיד לסיום, ברק, אם כבר לא מדברים, מה המצב האמיתי בין ביידן לטראמפ הסקרים? אני כל פעם קורא סקר אחר.
אני חושב, זה הרבה פעמים שאנחנו מסתכלים על סקרים, בעיקר אלה שמדווחים בישראל, אז מסתכלים כאילו סקר ארצי, כן, שזה אין לזה משמעות באמת, כן, כי הרי כל מדינה פה זה משהו אחר, ואתה בסוף מספיק שאתה מפסיד בשתי מדינות, ואולי הפסדת את כל הבחירות, למרות שיש לך יותר קולות בסך הארצי. ולכן, קשה לדעת, במדינות המפתח, שזה 6-7 מדינות, המצב הוא הכל בטווח הטעות הסטטיסטית. ולכן, אין משמעות להגיד אם במדינה כזאת ביידן מוביל, או מדינה כזאת טראמפ מוביל, זה הכל בסוף 2-3-4%, אין לזה באמת משמעות, הדבר הכי שאפשר ללמוד מזה, זה שאלה בחירות מאוד צמודות, ועל חודם של 10,000 או 20,000 קולות, הבחירות האלה יוכרעו בכל מדינה. וכמו בבחירות הקודמות בדיוק.
ברק רביד, תודה.
תודה רבה.
תודה רבה.
יניב מורזובסקי עושה בדיווחי תנועה, פרסומות ונחזור. חבר הכנסת עורך דין משה סעד, הליכוד, שלום.
ערב טוב.
אנחנו דנים עכשיו במכתב של היועצת המשפטית, בעצם חתום על ידי המשנה גיל לימון. מכתב חריף מאוד שמדבר על הייצוג המשפטי של הממשלה ושל משרדי הממשלה בבגץ במה שקשור לגיוס החרדים, ואני מבין, בוא נשמע קודם את הביקורת שלך על המכתב.
הביקורת שלה היא חריפה, אבל היא לא בדיוק
שלך, מוצדקת. לא שלה.
לא, אני חושב צריך להגיד, יש, היא בעצמך הסברה, מה שגם נכון, שצריך לאפשר לממשלה בנושא הזה, לייצג את עצמה, באמצעות עורך דין פרטי. אחרי שהיא כבר אישרה את זה, וזה דבר שיש לו תקדימים, זה לא פעם ראשונה שזה קורה, זה קורה אפילו בוועדת החקירה.
זה נדיר, אבל זה קורה.
לא, זה קרה לפני כמה, זה נדיר.
כן, זה נדיר.
זה כבר לא, נדיר זה משהו שהוא לא קורה בכלל. אם זה קרה לפני חודש,
שלושה. לא, נדיר זה לא משהו שלא קורה בכלל, זה משהו שקורה לעיתים נדירות. וזה המצב.
במחוזותינו זה קורה. ואז היא אומרת, לא, היתר שלי הוא לחצאים ולשלי ולרביע, מה הכוונה? זה רק לזה ולא לזה? אז עם כל הכבוד, הממשלה חשבה אחרת, והיא חושבת אחרת. העניין יגיע בסוף לפתחו של בגץ, ומקובל עלינו שהוא הפוסק אחרון בעניין הזה. ולכן אני חושב זה מאומה, לא מאומה. והעניין הזה יידון בבגץ, ובגץ יחיה גם בעניין הזה.
תסביר לי את עמדתה העקרונית, תנסה לפחות, אלו זה כאילו, היא אומרת, הממשלה עורך דין פרטי, אבל כל משרד ומשרד, זה רק אני. גם אם היא אומרת, עמדתו של המשרד, לדעתי, היא מנוגדת לחוק, ואני אבוא לבגץ ואני אגיד שהם רצחו. אדם לא רשאי לקחת עורך דין שלא חושב שהוא רוצח?
עכשיו זה יותר מזה, כי מה היא אומרת? אני אישרתי לכם, אבל הכל בכאילו, כי כאילו אישרה להם, אבל זה פסדה של אישור, כי אתם יכולים להצג את עצמכם, אבל מי זה אתם? מי זה הממשלה? מי זה הגוף? בסוף זה משרדי הממשלה. אבל את משרדי הממשלה אני אצג, אז איזה תועלת? מי היה רוצה
שיהיה סבור לו שני עורכי דין שכל
אחד חושב אחרת, אפילו ברמת המהות? אני רק ברשותך, אני יכול לקבל שאומרת, אל תייצגו. לא מקבל את העמדה הזאת, אבל יש בה היגיון. אבל שאני אומרת לכם, כן תייצגו, אבל מצד שני באופן חלקי, זה לא רציני. מי היה רוצה?
אז בוא אני אסביר לך ולארי את זה.
כל אחד יגיד דבר והיפוכו.
אתה חוזר עצמך, בוא נסביר לך את זה, את התפיסה שלה לך ולארי. הרי אנחנו מתחילת המהפכה השיפוטית, ההפיכה המשפטית אני קורא לה, מזהירים ממצב של כאוס שמוסדות ואגפים במדינה ואתה יודע, ואפילו צבא ומשטרה ישלדו את עצמם למי לציית. עכשיו, מה שאומרת בעצם היועצת, זה במילים שלי, שאתם מביאים עכשיו את הכאוס לסי, למה? היועצת אישרה לממשלה ייצוג נפרד בבגץ, כפי שאמרנו, זה נדיר, אבל זה קורה. מה אתם עושים? אתם אומרים, אם כך, אז המשרדים הממשלתיים כפופים לחוות הדעת של הייצוג הפרטי, ולכן בינתיים אפשר לא לגייס את החרדים, ולאפשר את התמיכות הכלכליות, שזה כאוס על מלא, כי זה, אני חושב שהיא צודקת באלף אחוז. זה המדיניות, הרי הפרשן של החוק בישראל הוא היועץ המשפטי, לא הייצוג הפרטי. הייצוג הפרטי שלכם, רגע, אני מסיים, הרי אני לא שומע אותך, אבל אני אסיים ומיד אתה. והייצוג הפרטי הוא לדיון בבגץ, לא לפעולות עכשיו שהיועצת עשרה כי הן מנוגדות לחוק.
אבל היא לא מרשה להם גם לקחת עורך דין, משרד החקלאות לקחת עורך דין שייצג אותו שם.
משרד החקלאות לך לא רלוונטי שם.
סתם אני אומר חקלאות.
אבל היא אישרה אריה ייצוג לממשלה, מה אתה צריך יותר מזה?
אבל כל אחד מהמשרדים שם
לא צריך כל אחד מהמשרדים, יש ייצוג לממשלה. רגע, סעדה, מה אתה אומר?
אני אומר, זה פסדה של כאילו נתן לממשלה לייצג את עצמה, ובפועל היא אומרת, אתם כאילו תייצגו את עצמכם, אבל בתוך העורך דין שלכם אני שמה שומר מטעמי, ולכן זה לא צריך להיות ככה. אם את רוצה, ואם את מאשרת שהממשלה תייצג, מה שגם נכון, גם את זה בהתחלה היא סירבה, נכון שהממשלה תייצג את עצמה מקצה עד קצה, כמו שראו לכל אדם או לממשלה, ואני מסכים איתך שבגץ יכול לקבוע שהאישור של העלת הנקודה, מה שאני חושב באופן אישי שזה לא נכון ולא חכם לעשות את זה, כי זה סוג של עוקף בגץ, וזה לא יעבור בגץ, וזה ברור שזה לא יעבור, וזה מובהק, ואסור היה לעשות את זה. הממשלה החליטה, אני מניח שבגץ יוציא להם תמרור עזרה וגיל להם עד כאן, ואי אפשר לעשות את זה. אז, ולכן אני אומר, יש בגץ, בסוף יש גורם.
אתה אומר בעצם שהמאומה הרבה יותר קטנה ממה שנדמה לנו, אבל אני עדיין,
בסוף יש דיון בבגץ.
אני עדיין לא השתכנעתי, לא ממך ולא מאריה, שאין הבדל בין ייצוג בדיון בבגץ, לבין זה שעכשיו הם ממשיכים להעביר תמיכות, בניגוד ל... אבל רגע, אבל אתה יודע מה, בוא, מכיוון שלדעתי המאזינים נוטשים אותנו בהמוניהם, כי זה משפטי, בוא נדבר רגע כללי לסיום. מה העמדה שלך, תגיד? אתה מודע לזה שבציבור, ולא רק בציבור, ואפילו אריה, כן, למה אפילו, לפניי, צריך שהסימון של השבעה באוקטובר ייפול, ואי אפשר להמשיך ככה עם זה שלנו מתגייסים, שיש להם פטור גורף, ושממשיכים לקבל את כל התמיכות, וכאילו העולם כמנהגו נוהג.
אני לפני מספר חודשים כתבתי מכתב לראש הממשלה, יחד עם שיקלי וביסמוט ודני לוז, שכרגע המצב השתנה, ועם ישראל חייב, חייב שכולם יהיו תחת, יישאו תחת העול של האלונקה הזאת, וכבדה מנשוא, ואין מנוס מלגייס את כולם, וזו חובה ערכית ומוסרית שלנו, ושל החרדים, ושל כל החברה הישראלית. כי אני חייב להגיד, אני אומר את זה כל הזמן, זה לא רק חרדים שלא מתגייסים. יש 10% מהציבור שלא מתגייס, כי לא בא לו.
לא, זה אירוע אחר, אלה שלא בא להם זה פטורים, וזה, אתה יכול להכביד את היד על הפטורים.
לא, לא, לא.
אתה יודע, פטור רפואי, פטור זה, קבן שמבן.
לא, לא, לא. לא, אז זה לא נכון. הפטור, אני לא מדבר על הפטורים.
המגזר היחיד שפטור באופן גורף זה המגזר החרדי והערבים כמובן.
ואמרתי, ואני חושב שכולם צריכים להיות תחת האלונקה, והחרדים צריכים להבין שנפל דבר בישראל, ואנחנו באירוע קיומי של בחייה של האומה היהודית, והיא חייבת להצטרף לאלונקה הזאת. הילדים שלי ושלכם לא יכולים לשאת אותה לבד. הם לא יכולים. ולכן זה ברור לי שחל שינוי, זה גם ברור להם. השיח היום שאנחנו שומעים מצד הרבנים שיוצאים נגד הגיוס, זה לדעתי זה קרב בלימה שלהם, כי מבינים שבתוך הציבור מלמטה יש רצון להתגייס, יש רצון לשינוי, ולי ברור שבדווח של עשור
אין לנו עשור, יש לנו 10 ימים, כי אין לנו חיילים. חבר הכנסת משה סעדה, תודה.
תודה
רבה לכם.
רפי סער, ראש העיר כפר סבא, שלום.
שלום לכולם.
הממשלה פרסמה היום את הצבת השרים לטקסי יום הזיכרון בתי העלמין הצבאיים, וכ-1,000 תושבי כפר סבא חתמו על עצומה אנונימית הקוראת לשר האוצר סמוטריץ' לא להגיע לטקס, דווקא אתה הגרלת אותו. ואני ראיתי ברשימה, אגב, במאוד צרם לי, שהערים כאילו שמתנגדות יותר לממשלה כמעט לא מקבלות את הייצוג הזה. מה אתה אומר?
אנחנו צריכים לעשות איזה סוג של הבחנה על יום הזיכרון הזה, שהוא יום אחר לגמרי מימי הזיכרון הקודמים, לאור המצב שאנחנו נמצאים, לאור השבעה באוקטובר ומלחמת חרבות ברזל, אז יום הזיכרון הוא עוד יותר חשוב. והמשפחות השכולות מתחילות פה להיכנס לוויכוח כואב מאוד, שגם ככה אנחנו מבינים את המצב שלהם, ונוספו פה בכפר סבא עוד לא מעט משפחות שכולות חדשות, ויש פה פגיעה ברגשות. ולכן אני חושב שברגע שהגיעה בקשה מהמשפחות השכולות לצד החשיבות הגדולה של היום הזה, אז אני חושב שהגורמים הפוליטיים המגוונים, אגב כולם, לא חייבים להגיע, או יכלה הממשלה לשבת ולחשוב על הטקס הצבאי בצורה אחרת בתקופה הזאת, בעת הזאת, כדי למנוע את השיח ואת העצומות ואת המחלוקת שנוצרה.
אני יכול להבין למה אומרים לפוליטיקאים דום שתיקה. אל תפתחו את הפה בבתי הקברות, אני חוזר, תצדיעו, שלום. אבל המשפחות, חלק מהמשפחות השכולות, דורשות לדבר במקומם, כלומר להפוך את זה לאירוע פוליטי.
אז אני חושב שבעניין הזה היו צריכים לשבת ולהתחבט, כמו שאני ישבתי והתחבטתי עם עצמי על טקס יום הזיכרון בכפר סבא, איך הוא התנהל, כמו שהתחבטנו ראשי ערים על האם לקיים במות עצמאות או לא לקיים במות עצמאות, ועשים את זה בכובד ראש, עם המון מחשבה, עם שיתוף, עם שיח, יש פה משפחות חטופות, משפחות של חטופים וחטופות שצריך להתחשב בהם גם, ואני חושב שכל האירוע עצמו היה צריך להיות בסוג של שיח והבנה. ברגע שהיה מתקיים שיח בין הממשלה, נציגי הממשלה, נציגי הצבא ונציגי המשפחות, והיו קובעים אולי את הטקס השנה בצורה אחרת ושונה לאור האירוע שאנחנו נמצאים בו, אז אני חושב שזה היה עובר בצורה אחרת. אבל ברגע שאנחנו מקבלים רשימות כאלה, שעולם כמנהגו נוהג, ומתחילות שיח כל כך קשה וכואב, אנחנו ראשי הרשויות, עוד פעם נדרשים לזה, כי אנחנו בזרע המחלוקת נמצאים, אנחנו מצד אחד ומצד שני יש כאלה ויש אחרים, והתפקיד שלנו זה לחבר ולאחד את העסק, ואני חושב שהמדינה יכלה להתייחס לטקס הזה בצורה שונה, כל זאת זה טקס צבאי, ואולי הגיע הזמן לחשוב עליו בצורה אחרת, ולהוציא את הפוליטיקה מהטקסים הצבאיים. זה טקס צבאי, יום הזיכרון בכפר סבא הוא טקס צבאי, הוא לא טקס עירוני, הוא לא טקס שהעירייה מנהלת אותו, זה טקס צבאי לכל דבר. אני מגיע לטקס הזה, אמנם כראש עיריית כפר סבא, אבל כאורח, וגם אני כאישיות ציבורית, פוליטית, מנהיג של עיר, בא ומניח זר, אני לא נושא דברים בטקס הזה. אז אני חושב שהמטרה היא לשמור על קדושת היום הזה, וזה לשמור על הכבודן של המשפחות השכולות, ולמנוע את השיח. אני רואה את השיח שנוצר, ויש כאלה ויש אחרים, ואני חושב שהשיח הזה מאוד מאוד לא בריא בתקופה הזאת, וזה פוגע בכולם. יש עצב גדול ויש זעם ציבורי שהוא התפרץ ביום הזה.
אני חושב שסמוטריץ' שהוא איש חכם, ראיתי את הרשימה, ראיתי שם מחסרים מהליכוד, מסדרים לעצמם ערים ניקודיות, לא להיות מובחים, אבל סמוטריץ' לדעתי רוצה, או הוא יודע שלא יזיק לו, שכמה שמאלנים בכפר סבא יצעקו עליו בטקס הזה, וכל האירוע הזה, אני נותן מאוד לתמוך מה שאתה אומר, עדיף בלי נאומים השנה וזהו.
אני חושב שבמקום שיבואו בדיוק, א', מה שאמרת זה נכון מאוד, זאת אומרת, אם הטקס היה משתנה, והיה יוצא תודעה של צה"ל, של משרד הביטחון, שמזכיר הממשלה, והיה אומר, חבר'ה, השנה שינינו את הטקס לאור רגשות הציבור, ויגיע, אמנם יגיע שר, אבל הפעם הוא לא נועם, הפעם הוא יבוא, הוא יישב ליד, במקרה שלנו, ראש עיריית כפר סבא, והוא יניח את הזר, וראש העיר יניח את הזר, וכל אחד ימשיך את היום הקשה הזה. אז אני חושב שזה אחרת, אבל יש פה איזה סוג של פרובוקציה.
ואתה חושב שזה היה מונע צעקות? אם הוא רק היה נכנס לשבת לידך, לא יהיו צעקות?
אם היו רוצים פה את יד לבנים, את יושב ראש יד לבנים, את אלי בן שם, ויושבים איתו, ומתקסים את ההצעה הנכונה, וחושבים בצורה רגישה מאוד מאוד מאוד, על, על המשפחות האלה שאיבדו את הכי יקר שיכול להיות. אני כבר עברתי פעם אחת בחיי, בן מכיר אותי, הייתי מנכ"ל עיריית הוד השרון, והיה לי איזה אירוע קטנטן, סיק, שלא שמתי לב, וכתבתי ממשפחה שכולה, ותיקנתי את זה, והבנתי שמשפחות השכולות הן קודש הקודשים של עם ישראל. ואנחנו צריכים להיות ראויים להם, זה לא משחק פוליטי פה, אין פה פוליטיקה. ברגע שיש זעקה, צריך פה להסתכל, להתייחס על זה בצורה אחרת.
ראש עיריית כפר סבא, אבי סער, תודה.
תודה רבה.
לנו בשורות טובות, ושנהיה באמת ביחד. אמן. שהחטופות והחטופים יחזרו, אמן.
גם אמן. דוד ביסנובטי, שלום.
ערב טוב.
ברכה, ערב טוב.
אתה הממונה הראשון על שגרירות מלאווי בישראל, ואנחנו התבשרנו שלפני שבועיים נחנכה. אתה ישראלי לשעבר, שהפכת לחבר פרלמנט במלאווי ב-2015, וכדי להיות הממונה השגרירות הראשון, ויתרת על אזרחות הישראלית, מדצמבר האחרון ועד לפני שבועיים, השגרירות הייתה אצלך בבית. תגיד, אני יכול להיות קונסול כבוד של מלאווי בישראל?
אז זהו, קודם כל יש לנו קונסול כבוד פה.
התחלת עם התירוצים, אז זהו. לא, קומבינה אתה יכול לעשות, אני לא.
שנית, תמיד מלאווי יכולה למנות קונסול כבוד, אבל כרגע יש לנו קונסול כבוד.
ויש תקן רק לאחד? נגיד אני רופא. יש רופא כבוד בשגרירות?
לא, יש קונסול כבוד, אבל מדינות יכולות למנות יותר מקונסול כבוד אחד.
תגיד, דוד, איך הגעת להיות חבר פרלמנט במלאווי? אני קורא על המדינה הזו במזרח אפריקה, יש לה תוצר לאומי לנפש $600.
נכון.
מה, אתה גר שם?
אני כבר למעלה מ-30 שנה במלאווי, יש לי שם עסקים, בתחום הרפואה יש לי מפעל לתרופות גנריות, יש לי חברות לציוד רפואי, כל הנושא הרפואה.
אתה יהודי רציני?
וכן, וב-2014 החלטתי שצריך להחזיר לעניים שם, ולעשות משהו מהלכים על מנת שנוכל לעזור להם. זה קרה בעקבות זה שכמעט דרסתי ילד שליקק את הכביש בגלל שלא היה לו אוכל ונשפך לו האוכל, וזה מה שהביא אותי להתחרות בבחירות דמוקרטיות, זה הולך לפי אזורים, אז התחרתי בעיר הבירה שזה לילונגווה, וזכיתי ברוב קולות, והפכתי להיות היהודי הראשון בפרלמנט מלאווי, כן.
בכלל במלאווי יש לך מניין? כלומר, אם יש הרבה, יש יהודים שם, ישראלים?
לצערי לא. אחרת כבר חב"ד היו פותחים שם בית חב"ד.
יש לך משפחה במלאווי?
נכון, יש לי, כרגע כולם מפוזרים, אבל יש לי בן שהוא מנהל את העסקים היום במלאווי, והוא שם.
ומה עוד אתה יכול, כאילו זה מקום בטוח? יש תיירות? יש ספארי?
מקום בטוח. מקום בטוח מאוד, יש לנו אגם של 500 קילומטר, שני כגודלו באפריקה, עם מים צלולים, דגים, דגי נוי, ויש שם ספארי מטורף, יש מה לעשות
והם,
שם.
והם נחשבים בעדנו באופן כללי, שזה לא שכיח היום.
איך אמרת בעדנו הלך? אתה מבין? הבאת את הנחס.
כן.
הוא גר ויש לו בית בבן שמן, ועד עכשיו השגרירות הייתה אצלו בבית.
בסדר, זה קורה לפעמים כשזה לא מדינה גדולה שיש לה כסף להשקיע בשגרירויות, אז הרבה פעמים אני לא יודע כמה ענף הקשר קונסולרי איתם.
דוד?
כן, אני איתך.
חזרת, יש לנו חצי דקה, אז איך אתה מסכם את להיות ישראלי שהוא בעצם מלאווי?
אז זהו, בגלל הפרוצדורה שישראלי לא יכול להיות דיפלומט של מדינה זרה, נאלצתי לוותר על האזרחות הישראלית שלי, וזה חשוב לי שיהיה למלאווי שגרירות בישראל, מלאווי תומכת בישראל משנת 64, תמיד הייתה חברה של ישראל, עכשיו מראה שהיא אפילו יותר חזקה, בזמן מלחמה פותחת פה שגרירות,
דוד ביסנובטי, חבר פרלמנט במלאווי, ישראלי לשעבר, תודה ובהצלחה.
תודה רבה לך. תודה רבה.
אורחים ומפיקים אסף נבו ושני רומנו, אחראי על שידור בני שאולסקי, אורחי הדיגיטל עידו טבת, מיכל קדוש ואיתי ניקסון, אחרינו ספורט עם קופמן מליניאק ואלי סהר. מחר אני כבר לא אהיה איתך פה, אבל שבוע הבא,
אבל אנחנו ניפגש בשבוע הבא. טוב שזה לא חופש כזה.